מה נשמע, רוני?
מה נשמע, אוהד? רגע, תן לי לחבר את האוזניות אחרי 5 דקות שאני לא שומע אותך, ואני לא מבין למה, ואז אני קולט שהאוזניות לא מחוברות.
אתה לא צריך לחשוף את סודות מה
טיפשות.
שקורה מאחורי הקלעים.
היה לי חשוב שאנשים יבינו עם מי הם מתעסקים פה.
חשוב שתבינו, אתם ואתן על מה נשמע, מדריך האזנה לא רשמי להסקטים, תכלס ביקורת הסקטים, ו-let's cut to the chase, אתה רוצה לספר לנו משהו מעניין? השבוע נפגשנו שזה כבר לא קרה מזה יותר מדי זמן.
גם נפגשנו בנסיבות מה זה
בשמחות.
משמחות, איזה כיף. כן, היה את הבריתה של יובל. זה זמן לעשות שאוט אאוט. בואו נעשה שאוט
שאוט
אאוט.
אאוט, שאוט אאוט, יובל בן צור.
למשפחת בן צור.
יאה.
יס, מזל טוב ירון, מזל טוב עדי.
כן, בהחלט מזל טוב. יאללה, בוא, let's cut to the chase.
יאללה, צ'ייסר.
אז נתחיל ב... חדשות
הסקטים.
והפעם בחדשות ההסקטים, קודם כל רציתי לעדכן על הסקט חדש של אולין, רשת אולין. הוציאו הסקט חדש בנושא הליגה הטובה בעולם בספורט, כמובן שאני מדבר על ה-NBA, שההסקט נקרא All NBA. המגיש הוא רועי צוקרמן, ביחד איתו יש פאנל מתחלף של אנשים כמו אורן לוי, תומר שרון, אוריאל דסקל, עידו אלקבץ וכדומה. הוא כבר רץ החל מנובמבר, אבל חשוב לציין, בגלל שאני כבר נחשפתי אליו רק עכשיו, אני חושב שחשוב לציין. אחלה הסקט, אולי נדון בו בעתיד. אם כבר עסקנו בספורט, אז בהסקט אחר שלו, All In, שנקרא קיק טוק, אולי שמעת עליו, של רועי זריאן וגילי ורמוט?
לא שמעתי.
הסקט כדורגל ישראלי מן הסתם. אז מה שיפה זה לראות את המעבר בין המדיומים. בעצם אורח כמעט קבוע שם, זאת אומרת שותף כמעט קבוע שם, זה עומרי קנדה, שיחק בהפועל וזה.
כן.
אז שבוע שעבר שלום מיכאל שבילי, בבובה של לילה, עשה חיקוי של עומרי קנדה מהפודקאסט, כאילו מה שהוא תמיד אומר בפודקאסט. אז זה יפה לראות את המעבר הזה של ההסקטים לתוך המיינסטרים.
וואלה,
אז
זה
זה
קטע,
גם
זה
היה
באמת קטע.
מצחיק ממש, כן. כאילו, יש לו קטע שהוא תמיד אומר, סיפור שחייב להיספר. הוא כל פעם מתחיל את הפרק, סיפור שחייב להיספר, ואז הוא מספר על ההימורים שלהם, ועל השטויות, ועל הזה ועל הזה.
בכלל
אז...
פודקאסטים מאוד מאוד נכנסו באמת לתרבות, כי גם נגיד יש את הסדרה הזאת בנטפליקס על הפודקאסטר. שכחתי את השם של הסדרה, אבל זה יבוא לי בהמשך הפודקאסט, ועכשיו ראיתי סרט על פודקאסטר טאסק. אתה ראית את
כן,
הסרט
גם
הזה?
רק
קווין
רוצחים
ג'יימס?
בבניין, רק רוצחים בבניין של דיסני, ויש
כן.
עם קיילי קווקו עונה חדשה גם כן להסקט קיצור, כן, זה לחלוטין
זה
בתוך המיינסטרים. אני
נכנס.
אומר שבארצות הברית זה כבר קיים הרבה זמן, אבל לראות היום את המעבר הזה של הסקטים לתוך הטלוויזיה, לערוץ הספורט, ספורט 5, כאילו בעיניי זה מגניב, וזה מעיד על זה שבאיחור אופנתי כרגיל אנחנו מגיעים למחוזות האלה של ארצות הברית. נמשיך. לשבת לקחת, פודקאסט המסעדנים של ישראל, נדב ברנשטיין ובן זוגו כפיר ארביב, שהוא מסעדן בעצמו, מארחים את מטובי המסעדנים הישראלים, מי היה שם בינתיים,
מה,
מושיק
נשמע טוב.
ברוט, כן, יצאו עד עכשיו איזה 6 פרקים, התחיל ב-22 ל-12, זאת אומרת ממש חדש, 24, ממש חדש, אבל מגניב, ומומלץ גם כן למי שאוהב את הנושא. ומה רציתי לומר עוד? Unreality, Unreality זה סקט שעוסק בגבול בין המציאותי ללא מציאותי, בדברים על-טבעיים וכדומה.
גם נשמע טוב.
טליה אגוסטינוס חוזרת בעונה חדשה, זה התחיל ממש, העונה התחילה ב-15 לראשון, ממש ממש עכשיו. סקט קצרצר שבוחן, באמת כמו שאמרתי, את העניין הזה של עובדות ובדיה. הלא ידוע, העונה הראשונה עסקה בעיקר בתת מודע ובחלומות, העונה הזאת עוסקת ממש בחיי היום יום. אני מאוד ממליץ גם לאנשים שלאו דווקא, אני אשים לזה קישור, גם לאנשים שלאו דווקא בטוחים שזה יעניין אותם, בגלל שמדובר על הסקטים נורא 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 קצרצרים, זה מעניין ופותח עיניים, וכמו שאמרתי, העונה הזאת עוסקת יותר נגיד בקלפי טארות ודברים שקורים לך תוך כדי במודעות, לא, אם אמרנו שהעונה הקודמת עסקה בתת מודע, אז העונה הזאת עוסקת יותר ב... איך ה-LTV עולה לך מתוך העולם. ועוד דבר מאוד 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 חשוב לציין, שאולי לא רשמתי אותו. אוקיי. עוד דבר אחד שחשוב מאוד לציין, לחובבי הסדרה Severance, יצא הסקט שנקרא The Severance Podcast with Ben Stiller and Adam Scott, כפי שאתם יכולים להבין, פודקאסט על Severance, שזה אחת התוכניות, ראית Severance?
קצת מהעונה הראשונה, לא מספיק. אני יודע שזו
אוקיי.
סדרה מדהימה.
אז כאילו, בן סטילר שהוא הבמאי ומפיק, יחד עם אדם סקוט שהוא הכוכב הראשי ומפיק, בעצם עושים מאחורי הקלעים פרק אחרי פרק של העונה הראשונה. ההסכת יצא ב-17 לראשון, שזה בדיוק התאריך שבה יצאה העונה השנייה של סוורנס, באפל, אפל טיווי, אפל פלוס, לא זוכר איך קוראים לזה. ואיתם כל פרק מתארחים או יוצרים נוספים גם כן מהקאסט ומהצוות, או כוכבים ומעריצים. לחובבי הסדרה, האזנת חובה. ואתה מבין מה אני אומר לך? חדשות ההסכתים, אחי, כבר נהיה
הפך
סקשן
להיות, כן, אני
מפואר.
כבר שקלתי ללכת להביא משהו לאכול, אבל אז אמרתי, אני לא רוצה לצאת חיל מור.
הופה, והוא זורק אותנו קדימה, ואלה היו חדשות ההסכתים. אם כבר אמרת, אז אמרת.
יאללה, בסדר, בוא נתחיל מהם, 100%. אז בוא,
היום
תגיד
הפרק יכול,
לחבר'ה שלנו.
אפשר לרכז אותו סביב קונספירציות, סביב תיאוריות מסוימות, סביב אינפורמציות לאו דווקא קונבנציונליות והשפעתם על המציאות שלנו. אנחנו מתחילים מהיותר סטנדרטי כביכול, מדברים על ליגת הסדק, ליגת הסדק מבית בראשית, בראשית המגזין, ו-We Do פודקאסטים, We Do פודקאסט שזה חברת שיווק, ומייצרים פודקאסטים. מגישים גבי ניצן, גבי ניצן שהוא סופר ועורך המגזין בראשית, למי שהשם מצלצל לא מוכר, כנראה שכמו כולנו קראתם את
קראת
בדולינה אי
בדולינה.
שם ב-90s או בתחילת שנות ה-2000, איתו רודי סעדה, מור חן ועידן מור, a.k.a. גדי בילצ'רסקי, סטנדאפיסטים קומיקאים. ההסכת התחיל ב-24 לעשירי 2024, תדירותו במהלך דצמבר היה בערך פעם בשבוע, בשנה הנוכחית לא, יצא רק פרק אחד, שזה גם מוזר, כאילו הם הוציאו אותו פעמיים, את אותו
ביום
פרק.
שישי.
כן, אבל שמעתי אותו כבר קודם, משהו מוזר. אורך פרק
אוקיי.
ממוצע כ-75 דקות, אין תוכן שיווקי, יש שידור וידאו ביוטיוב ובאפליקציות התומכות. ומה נאמר על ליגת הסדק? זה, כמו שאמרנו, זה סוג של פאנל מסוים. מה שיפה זה החלוקה שלהם לשני סוגים שונים של הסקטים, נקרא לזה. אחד שהוא חדשות היקום, שזה יותר מדבר על ענייני דיומה, ואחד שלוקח נושא כלשהו וחופר אותו לעומק. עכשיו רוני, תאמר לנו, מה חשבת על ליגת הסדק?
רגע, לפני שאני אגיד את דעתי, רציתי לשאול לך כמה פרקים שמעת, כי ההצגה שעשית עכשיו לפודקאסט, לפי דעתי לא משקפת את הפודקאסט, אבל מעניין אותי כמה פרקים שמעת?
שמעתי רגע, אני אגיד לך בדיוק, נראה לי ששבעה פרקים.
אה, גם אני שמעתי 7 פרקים, אוקיי.
שמעתי את הפרק הראשון, שמעתי את הפרק השלישי, שמעתי את הפרק החמישי.
מרגיש לי שהם יותר שם
שבעה,
בזרם
חמש,
תודעה מאשר
שש.
באיזשהו דבר מובנה. מדי פעם הם
לא,
זורקים
לא,
איזה
אני אגיד לך מה.
פינה
אני אגיד לך מה.
שכביכול הם רצים איתה, אבל
מה שאני אמרתי זה מה שגבי
לא יודע.
ניצן מדבר בהתחלה, זה בערבון מוגבל כאמור, אבל אני עדיין חושב שיש כביכול הבדלה מסוימת בין פרקים שבהם הם יותר מביאים כותרות עדכניות, לבין פרקים שיש להם נושא, עיין ערך פרק על פסיכדליה, פרק על פחדים, פרק על אמונות וכדומה וכדומה.
כן, נכון, יש נושאים לפרקים. תראה, כל אחד מהאנשים האלה בנפרד, שאתה שם אותם, הם מצחיקים, הם חכמים, הם שנונים, הם נהדרים. ביחד, זה לא עובד לי.
לא
זה
עובד
לא
לך.
עובד לי, זה... שמעתי 7 פרקים, פרק ראשון הרגשתי משהו שזה הולך להיות מעניין. אפילו פיתחתי ציפיות לקראת הפרק השני. ומהפרק השני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, כבר הרגשתי שזה ממש ממש more of the same. אין פה איזה חידוש, יש פה חבר'ה שמדברים, גם כביכול מנסים לגעת בדברים שברומו של עולם לפעמים, לפעמים כן נוגעים קצת ברוחני, נוגעים קצת בדברים של הנפש, אבל בעיקר יש שם, אני מרגיש מבוכה, הרבה מבוכה אני מרגיש.
באמת? מדוע?
קשה לי להגיד, פשוט השיחות שלהם הן לא קולחות, הן לא זורמות, הן לא, אני לא נהנה. האכילה הבלתי פוסקת של גברת חן מור, אני חייב להודות שזה גם כן קצת בלתי שמיע. רודי סעדה הוא תותח, אני יכול לשמוע אותו 24/7, אבל חוץ מזה, יש שם איזה פיצ'ר שיש מישהי איתם שצוחקת כל הזמן.
כן,
אני לא יודע
ברקע
איזה...
המפיקה או
אחי,
משהו,
זה פשוט בלתי נסבל.
הטכנאית.
זה בלתי נסבל. זה לא אמין, זה לא, זה כאילו נכנס לי בכוח.
אתה מרגיש שזה כמו הצחוק שמדביקים בסיטקומס?
כן, רק יותר מאולץ. אני לא נהנה מהפודקאסט הזה, אני חייב להגיד את האמת. מה אתה
זכותך.
חשבת?
קודם כל, שאוט אאוט ותודה לשמאי אלכסנדר אפראימוב שהכיר לי את ההסכת. אני גם קצת אמביוולנטי, אבל אני הרבה יותר בצד החיובי, נאמר. גם הפרקים עצמם שעוסקים בענייני דיומא יותר, באקטואליה, גם מה שאתה אומר שזה לא מרגיש מספיק עמוק, מבחינתי הדיון עצמו מרגיש יותר כמו שיחת סלון אמיתית עם אנשים שיש להם אלמנט מבדר, אלמנט מתבונן. כי איך אני אומר, אתה יודע, הסטנדאפיסטים של זמננו, זה, אני קורא לזה מיקרו-פילוסופים. זאת אומרת, היכולת שלך להסתכל על הדברים מהצד, לא כולם עושים את זה, אבל ספציפית, אם נדבר על עידן מור, ללא ספק יש לו את זה. רודי סעדה, חשבתי שהוא למלם, אבל ככל ששמעתי יותר את ההסכת הזה, הבנתי שהוא אח על מלא.
אכל מלא.
ומור חן, שוב, אני לא רוצה להישמע שוביניסט, אבל אני לא עף עליה. ואם ניכנס...
אהבתי את הפרצוף שלך, אבל חבל שאנחנו לא מצלמים כמוהם. הפרצוף שלך היה הרבה הרבה יותר מילים ממה שנאמרו.
אני
אבל
אגיד לך מה
אוקיי.
ספציפית, יש לי בעיה איתה שאני לא יודע אם היא בעיה שלה או שלי. שם, בהסכת עצמו, אף אחד לא אומר אחי, והיא כל הזמן אומרת אחי. היא כל הזמן קוראת לכולם אחי. אני אגיד לך בכנות, יש לי עניין אישי עם הסיפור הזה, כי אחי בעבר זאת הייתה דרך של נשים להגיד לי, הקשר בינינו לא יעבור לעניין רומנטי סלש פיזי, אז כן, קשה לי קצת עם אישה שאומרת אחי, וזה דפקה שלי, זה עליי. אבל כאילו זה שאף אחד שם לא אומר אחי והיא אומרת אחי, זה קצת צורם לי באוזן. שוב, אני לא יודע כמה זה אינדיבידואל, כמה זה באמת אישי שלי וכמה זה יפריע בכלל למישהו אחר. הפרקי נושא, מאוד מאוד אהבתי. הפרק על הפחדים היה מצוין, מדבר בצורה יותר עמוקה ויותר אינטימית, וגם משהו שאני אוהב בו, גם אם זה מרגיש לך מאולץ, אני חושב שהם כן באים פתוחים ואמיתיים ככל שהם יכולים להיות. הפרק על פסיכדליה היה מצוין. מאוד אינפורמטיבי וחווייתי, בוגר. הייתי, הדבר
לא
היחידי שהייתי
שמעתי
אומר זה
אותו.
ש...
אני חייב להודות
אז
שאת
זהו,
הפרק על הפסיכדליה לא שמעתי.
אז זה פרק מדהים, וקודם כל הוא הבהיר לי שאני חייב לעשות איוואסקה, זה ב-100% כאילו. הדבר היחידי שצרם לי מעט זה את הסכנות, הם היו צריכים לעשות, לפי דעתי, הם היו צריכים לעשות סוג של דיסקליימר בתחילת הפרק, ולא רק בסוף. בסוף כאילו היה ממש כזה קטע לדבר על כמה זה יכול להביא אותך לחוויה שלילית וכמה זה גם יכול להשליך על המשך החיים שלך. לפי דעתי זה משהו שהיה צריך לבוא בתחילת הפרק ואז היה נותן את זה בקונטקסט היותר נכון. יש שם קטע מדהים שעידן מור מדבר על הילד שלו והוא אומר, אנחנו נולדים דלוקים. הוא מדבר על הילד שלו בן 3. הוא אומר, הילד רוקד ומשתולל והכל, ואתה כאילו, אתה מנסה כל הזמן להוריד אותו. אתה מנסה כל הזמן להוריד לו את הסטלה. לא תיזהר, שלא תיפצע ואל תעשה ככה, וכאילו אתה נולד דלוק. יש שם קטע מדהים שהוא אומר לילד שלו, צריך להחליף את המברשת שיניים. כאילו, הוא מוציא את המברשת שיניים, והילד שלו שואל אותו, מתי קנית את זה, אבא? הוא אומר לו, לפני איזה חודשיים. הוא אומר לו, אבל אמרת שצריך להחליף את המברשת חדשה. זה לא מברשת חדשה, קנית אותה לפני חודשיים. הוא אומר לו, לא, אבל עכשיו הוצאתי את זה מהפלסטיק. הוא אומר לו, כן, אבל היא כבר פה חודשיים, היא לא חדשה. ואז כאילו הוא אומר לעצמו, וואי, הילד שלי הוא בדיוק כמוני בדלקה. ואני מוריד אותו, כאילו. והוא צודק גם.
אין ספק שהם סטנדאפיסטים מוצלחים. כל אחד מהם, הוא יודע את העבודה, יש להם פאנצ'ים, יש להם
אבל
סיפורים.
סטנדאפיסטים מוצלחים, כמו שאמרתי, זה אנשים שיש להם אובזרוויישן, יש להם יכולת התבוננות על המציאות, וזה מה
אני
שבעיניי
מסכים גם
מאוד
עם
מאוד
זה.
יפה.
כמו שאמרתי, מה שלא עובד לי, זה הדינמיקה ביניהם.
כן, אוקיי.
לפעמים, גם שוב, הם דוחפים בכוח כל מיני פינות כל הזמן, כאילו הם מנסים למלא בתוכן בכוח. יש את ההרגשה הזאת, חוויתי אותה בכמה פרקים, סיפורי אמת ושקר, סיפור, איך זה
כן, אני
נקרא,
גם לא אוהב את השטויות האלה.
אהבתי, בוא נראה, עם 10, אבל יש לה, כזה, כל מיני כאלה, פינות כאלה, שכאילו פשוט לא באו לי בטוב, ממש לא בא לי בטוב, הרגיש לי שזה לא שיחת סלון, אלא יותר משחק אמת או חובה של כיתה י' א', ואני מפרגן, כי אצלנו במשחקי בית החובה בכיתה י"א זה went way harder.
כן, זה היה יותר מעניין.
אז אפילו קצת פחות. אבל שוב, אני לא בא להוריד לאף אחד פה, כי בכל אחד מהם בפני עצמו, הרבה מצאתי את עצמי צוחק, מחייך, אבל זה לא פודקאסט שאני אחזור עליו בוודאות.
אוקיי, אז אני אומר שקודם כל מה שאמרת זה מחלה, זאת אומרת ויראלית, נקרא לזה.
חד משמעית.
הפינות האלה זה משהו שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד הסקטים שונים, זה משהו
נכון
שמאוד
מאוד.
מאוד נפוץ, ואני מסכים איתך, זה מיותר לחלוטין, במיוחד אם אתה מתיימר לייצר שיח שהוא יותר אותנטי, אין צורך להכניס את השטויות האלה. אבל אני חושב שזה משהו שכפי שאנחנו עושים למשל פינות אצלנו, אני חושב שזה משהו שכל מי שמנסה לעשות תוכן באופן קבוע מחפש דרך למלא ולנפח וליצור תבנית שניתן לעמוד איתה. כי בכנות, הרבה פעמים, אני יכול להגיד לך על עצמי גם, כשאתה מגיע להקליט, אתה קצת מפחד שאולי לא יהיה לי עכשיו מיליון סיפורים מהראש, ואולי זה לא יחזיק את ה-45 דקות ושעה ומשהו שהם עושים, ואולי ככה ואולי ככה, אז אתה מרגיש צורך להכניס כאילו כן, אלמנטים מסוימים שימלאו לך את החלל. מסכים איתך לחלוטין, זה מיותר, אבל אני, בניגוד אליך, רואה שם הרבה תוכן ועומק. אני דווקא כן אוהב את הדינמיקה שלהם. גבי ניצן מרגיש כמו סוג של אבא רוחני סלש אח גדול של כולם, וזה מאוד מאוד נחמד, וכמו שאמרתי, זה גרם לי להסתכל גם על האנשים עצמם בצורה אחרת. וגם העיסוק הזה בתיאוריות קונספירציה בצורה יותר ריאלית.
זה מינורי, זה פעם שנייה או שלישית שאתה מדבר על זה שזה עוסק בתיאוריות קונספירציה, אבל אני לא מרגיש את זה כל כך. הם זורקים שם בכמה, כל מיני פרקים, כמה דברים כאלה, כן, ויש פרקים שיותר מתעסקים בזה, אבל זה לא הייתי קורא לזה שזה פודקאסט על תיאוריות קונספירציה,
לא,
זה
לא, לא,
באמת
אני ממש לא אומר את זה,
שיחת
אני
סלון.
אומר, אני מסכים איתך, אבל זה גם מה שיפה בחלק מהעניין הזה של התחושה הזאת של השיחת סלון, זה כשעולים דברים יותר קונטרוברסיאליים במרכאות, אז נותנים להם מקום של לא להתייחס לזה כחרטא, אלא בוא נראה מה העניין. זאת אומרת, מתייחסים לזה כאמיתה ביחס כמו לכל דבר אחר, עד שלא יוכח אחרת. וכן, אני מסכים איתך שהפודקאסט לא עוסק בזה, אבל משום מה רשמתי את זה. אני חושב שזה הופיע בכמה פרקים יותר מבשני פרקים, זאת אומרת, זה משהו
אני חושב שאתה
אם
צודק.
אני רשמתי את זה, זה עלה כמה פעמים, בוא
אני
נגיד
חושב שאתה
ככה.
צודק פשוט בגלל הפודקאסט הבא שנדבר עליו.
אז זהו, רציתי ליצור קישור, אתה הרסת לי.
איך אני דרסתי לך? ההפך, אני הנחתתי לך, נתתי לך על מגש פה משהו, אבל מעניין אותי כמה אוזניות נתת לזה.
אני נתתי לזה 3.5 אוזניות, הייתי בארבע, ובגלל ה... 3.5 בקיצור, לא צריך לחפור.
אני נתתי 3 אוזניות. לא נתתי ציון נמוך בכוונה, כי שוב, הם חבר'ה מצחיקים, הם חבר'ה איכותיים, אבל הדינמיקה שם לא עובדת לי, סליחה. ואולי בהמשך אני אתן לזה עוד הזדמנות, אם אתה תגיד לי, תשמע, הם קצת שינו את הפורמט, הם עושים את זה עכשיו קצת אחרת, נראה לי ניתן לזה עוד הזדמנות.
לא, אני
ושוב,
יכול
אני
להגיד לך
אומר, אודי
בוודאות.
סעדה מספר אחת בעולם.
אז זהו, אני קודם כל יכול להגיד לך בוודאות, תשמע את הפרק על הפסיכדליה, זה
נשמע.
פרק באמת חובה. אני אשמע את ההסכת הזה באופן קבוע, כי עברתי, כי הדינמיקה עובדת עבורי. ואני מבטיח לך שגם אני אמליץ לך על פרקים ספציפיים, במיוחד כמו שאמרתי, הפרקים שיותר יעסקו בנושאים מוכנים מראש, ואז אתה באמת מרגיש שאתה יותר מכיר את האנשים. כי אלה הפרקים המשמעותיים, הפרקים שעוסקים יותר באקטואליה, הם נחמדים ומעניינים ואני אוהב את האינפוט שלהם על הדברים האלה, אבל עם כל הכבוד, את ה-so called אקטואליה שלי אני יכול לצרוך גם מגורמים אחרים, למרות שהם עושים את זה באריזה יותר נעימה לפעמים. אבל בסדר, אני אשמע את וואקו בשביל אתה יודע, בשביל הכותרות שלי.
אחלה וואקו.
וואקו, אני הפעם הגזמתם, אני עדיין קורא לזה.
אחלה, הפעם הגזמתם. אחלה,
כן,
רחלי
אז
רוטנר.
ליגת הצדק, מה שלא אמרנו גם שהם רצו לקרוא להסכת במקור ליגת הצדק, אבל כנראה שמישהו נתן להם ברקס רציני שלא נתן להם להשתמש בשם הזה, ואז הם בחרו בליגת הצדק, ודווקא לפי דעתי ליגת
שם
הצדק
פצצה.
הרבה הרבה יותר מתאים, כן, אחלה שם
שם
שבעולם.
פצצה. גם הגרפיקה של הזה, גם אהבתי מאוד את התמונה.
חמוד, קצת יותר מדי, כאילו מציגים אותם כגיבורים, זה חמוד, אבל אם כבר אתה הולך עם הקטע של ליגת הסדק, אז הייתי עושה אותם שבורים, לא, הייתי עושה אותם גיבורים שבורים, לא הייתי עושה אותם גיבורים ללא חת.
יפה אמרת.
קוראיתי היום, גם דורל צוחקת עליי שבזמן האחרון אני כאילו מדבר בשפה הרבה יותר מליצית. אמרתי,
זה
תשמעי, אין מה לעשות, כשאתה
מהאקדמיה.
שומע כל היום הרצאות, כן, כשאתה שומע כל היום הרצאות, אתה מדבר כמו זה, אבל זה דיסוננס, כאילו, כי אני, סתם, עם אנשים בשכונה, עם זה, אתה מדבר בדיוק ההפך. זה, כן, זה דיסוננס רציני. ליגת הצדק, take it or leave it, יש לכם פה המלצה, יש לכם פה... לא המלצה,
לא
לא
יודע איך
דיסרס
לקרוא
פה,
לזה,
כן,
כן.
איך היית אומר? כזה,
אני
בסדר.
חלבי כמו הפודקאסט. נתתי תיאור חלבי כמו
רגע.
שהפודקאסט הוא חלבי.
מה שלא תוכל להגיד על ההסכת הבא.
לא, אני לא אוכל להגיד על ההסכת הבא, אבל תספר
אז
לנו
אנחנו
קצת.
מדברים על 1984 today, 1984 היום, באנגלית, אני בכל זאת מעברת. המגיש הוא מייק פרידמן. מייק פרידמן הוא במאי ותסריטאי של סרטים דוקומנטריים, איתו תמיד מגיע אורח אחד. ההסכת התחיל בנובמבר 2023, תדירותו בסדר גודל של פעם בשבועיים. אורך פרק ממוצע, מאוד 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 מגוון ומאוד תלוי באורח, אבל הייתי, אם כי ליצור לכם סוג של ממוצע, אז כ-90 דקות, שעה וחצי כביכול. תוכן שיווקי אין, שידור וידאו אין, זה גם כן משהו שראוי לציין, כי זה ישר לעניין, שזה מעולה. ואם נאמר משהו לגבי השם, למי שפחות מכיר את הרעיון, אז בעצם ההסכת הזה מנסה להביא לנו דרך השם 1984, לפי הספר המצוין, הספר היחידי בחיים שלי נראה לי שקראתי יותר מארבע פעמים, של ג'ורג' אורוול, הדיסטופי, אחד הקלאסיים המקוריים, מנסה בעצם להראות לנו כיצד אלמנטים דיסטופיים, אלמנטים דיסטופיים קיימים כבר אצלנו היום בחברה, ולהאיר על זה זרקור, דרך המון 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 פריזמות שונות, אם זה פוליטיקה, אם זה קפיטליזם, אם זה טכנולוגיה, אם זה כל מיני
תרבות,
שיטות שעברו, תרבות וכן הלאה וכן הלאה,
רשתות
ואני אעצור.
חברתיות.
כן, אני אומר, בתוך טכנולוגיה אני מכניס גם את זה האמת, אבל
סבבה, מקבל.
סבבה. כי זה גם, כמו שאמרת, זה גם חברתי וזה גם טכנולוגיה, אבל כן, דרך המון פריזמות שונות, דרך המון אופציות שונות. עכשיו תאמר לי, רוני, מה חשבת על 1984 today?
תראה, אני אסתכן בלהישמע כמו שופט מהכוכב הבא. ואני אגיד, כמו שהם אוהבים להגיד, זה הביצוע הכי טוב שלך עד היום. כלומר, אני מבחינתי זה הפודקאסט הכי טוב ששמעתי בחיי.
הופה, וואו.
תראה, אנחנו במהלך העונות דיברנו הרבה על פודקאסטים של רעיונות. כמה אפשר לשמוע פודקאסטים רעיונות, מיצות הקונספט. פה, אין פה איזה משהו שהוא מיוחד או שונה מבחינת צורת הרעיון, אבל זה פשוט פוקח עיניים בכל פרמטר שהוא, אין פה שיחה אחת שלא האזנתי לה, פשוט עם כל רמה חבריי. זה תופס אותך, הנושאים כאן, רק אני אתן על קצה המזלג. יש משהו שנקרא ככה Fed Files, זה על דברים שה-FBI עשו, וככה מסמכים שיצאו לאור, דברים שמסומרי שיער, זה
על הנאצים אתה מדבר, נכון?
על הנאצים אני מדבר, כן.
כן,
על זה
מטורף,
שהם
מטורף.
שתלו, אני לא רוצה יותר מדי לספיילר, אבל פרק 102 מדבר פה על איך בעצם ה-FBI יצר נאצים בשביל לתפוס נאצים. אני חושב שסיכמתי בעצם את הפרק, אבל זה שווה לגמרי האזנה.
כן, זה מה שאני אומר, אתה לא יכול לספיילר את זה, כי הסיפור עצמו הוא העניין, לא
מטורף.
הכותרת. וזה גם מה
מטורף.
שיפה בכללי בפודקאסט הזה, שתי הערות קטנות באמת, מה
בבקשה,
שיפה
בבקשה.
בפודקאסט הזה, שאי אפשר באמת לספיילר אותו, כי האנשים, הסיפור, הנרטיב שנבנה, זה העניין. אי אפשר לספיילר אותו לא גם ב-10 דקות שיחה, כי זה באמת פודקאסט מאוד מאוד עמוק. ודבר אחד שאמרת לגבי מספר הפרק, זה משהו שספציפית, נקודתית, מאוד מעצבן אותי, כי במקום לקרוא לפרקים במספרים רגילים, הוסיפו את המאה לעונה. זאת אומרת שפרק 102 שאמרת, הוא בעצם הפרק השני שיצא,
כן.
ואותי אישית זה מעצבן, כי אתה יודע, אתה רואה פודקאסט, אתה בטוח, וואי, יש 129 פרקים, ואז אתה מבין שלא. שוב, זה באמת עניין מאוד מאוד מינורי, אבל קשה להצביע על הרבה סדקים בהסכת הזה, אז מה שמפריע, אני מצביע בריש גלי.
הפודקאסט הזה גם גילה לי על רשת חברתית מדהימה שנקראת סאבסטק. אתה מכיר את זה? שמעת על זה?
כן, לא נכנסתי ולא זה, אבל כן.
אז נכנסתי עכשיו, אני ככה בסאבסטק, ולפי דעתי גם דחוף צריך לעשות סאבסטק בעברית אם אין. אני לא בדקתי את זה לעומק, אבל לא מצאתי יותר מדי. זה בעצם רשת
ספר
חברתית,
למאזינים.
כן, אני אספר, זה רשת חברתית מבוססת מאמרים. כלומר, אתה נכנס, וכל הקטע הוא שאתה כותב תוכן, כותב מאמרים על דברים שאתה חושב, שאתה רוצה להביע ולדבר, ואנשים פשוט עושים סאבסקרייב למאמרים שלך. אהבו איך אתה כותב, אז הם עושים לך סאבסקרייב, גם הם יכולים לשלם לך אפילו כסף, כדי שככה הם כל כך אוהבים שאתה רוצים שתעשה עוד מאמרים, אז הם משלמים כסף על המאמרים האלה. וזה נכנסתי ויש שם דברים מדהימים.
זה מה שבאתי להגיד, זה היכולת הזאת להוציא את ה... להכניס גוף כזה שיכול להעביר מאמרים בלי באמת צנזורה אמיתית, יש בו יתרון מאוד משמעותי, אבל יש בו גם סכנה מסוימת.
ונכון,
אבל
מדברים על
כן,
זה.
זה מאוד מבורך.
יש
ומצד שני, אני חושב שזה מה שבגדול טוויטר היה אמור להיות, כאילו ברמת הטקסטים זה, וזה הפך להיות חרא גדול, והמילים כבר אין להם ערך בכלל, אבל כן, יש בזה משהו מאוד, במרכאות עדיין טהור, לא מבחינת האג'נדות שמניעות אותו, אלא מבחינת כל מה שיש לך, זה לא תמונה ולא זה, אלא את המסר שיש לי להעביר לך. את
יש לי
המסה שיש לי
אנקדוטה
להעביר לך.
מעניינת, לא יודע אם כמה מעניינת, אבל אנקדוטה. אתמול החשיכו ל-12 שעות, אולי לפחות קצת פחות, את טיק טוק בארצות הברית.
נכון,
באותו רגע
בעקבות
שהחשיכו את...
הפסיקה של בית הדין.
כן, ואז החזירו. בעקבות זה נוספו לסאבסטק בסביבות החצי מיליון אנשים חדשים שנכנסו, ועכשיו זה מקום ראשון באפליקציות.
מעניין, מה זה אומר מבחינתך? כאילו זה אומר משהו מאוד שלילי על עלינו.
לא, אנשים מחפשים מקומות להביע בהם את עצמם, מקומות שאין להם, לא יודע אם להגיד צנזורה זה מילה נכונה, למקומות שנותנים לחופש הביטוי את המקום שלו, וסאבסטק פרייד איטסלף על להיות מקום של 100% חופש ביטוי. ואפילו יש שני פרקים שמדברים על The Nazi Problem of Substack, שיש המון ארגונים של אלט-רייט, שפשוט משתמשים בבמה כדי להפיץ את הדעות המשונות והמשוגעות שלהם, ויש ויכוח מאוד גדול בתוך סאבסטק על אם לאפשר את זה או לא, ובסוף הוחלט שכן, שלתת במה לכולם, כי באידיאל שלהם עדיף שתהיה בפלטפורמה ציבורית מאשר בחדרים חשוכים. אני אישית לא בטוח שאני מסכים עם זה, אני הרבה מערער עם עצמי על השאלה הזאת, אבל אני יכול להבין, ויש הרבה פרקים שמדברים על זה גם בפודקאסט הזה, וזה מאוד מעניין. אוי, ויש כל כך הרבה, באמת, יש על למה הדמוקרטיה היא כבר לא דמוקרטיה, יש על בחור יהודי בשם קארל כהן, דיברתי איתך על זה קצת, שחי ברומניה בתחילת מלחמת העולם השנייה, ואז חי תחת הקומוניזם, ואז עלה לארץ והיה בקיבוץ, ואז עבר לאנגליה, והוא מספר את סיפור חייו, וזה
זהו,
פשוט
היו שניים כאלה
מרתק.
בעצם.
יש שניים כאלה, יש אותו שהוא היהודי, ויש מי שקרא לעצמו עמנואל, מה השם של הדמות מ-1984? אני
גולדסטין,
גולדשטיין, עמנואל גולדשטיין, שהוא גרמני קתולי, שבעצם
וואי, איזה סיפור
גדל
הזיה.
סיפור מטורף, סיפור
איזה
מטורף,
סיפור
גם זה
הזיה.
חובת שמיעה. אם אתם חושבים שאנחנו הזויים, אז אני מבטיח לכם שהקומוניסטים של מזרח ברלין היו פי 700 יותר הזויים מאיתנו. מבטיח לכם.
כן, אבל שוב, זה מתכתב מאוד עם הדברים שדיברנו קודם על תפיסות אלטרנטיביות, שתודעתית יש לנו יכולת כבני אדם, תודעתית יש לנו יכולת להתכחש לחלוטין למציאות ולברוא לנו עולם חדש לחלוטין.
בדיוק כך.
כן, זה נקודה משמעותית. יש פרק אחד שאתה יכול להצביע עליו בתור נגיד למאזינים שלנו, להפנות אותם לפרק ספציפי, להגיד תתחילו עם זה נגיד.
כן, הייתי מתחיל עם פרק 102 על קן סילבה and the Fed Files. זה יכניס אתכם לאווירה לגמרי, כי כאן,
מעניין מה שאתה אומר.
כן, זה לגמרי מכניס לאווירה. ואם אתם רוצים משהו קצת יותר עדכני, קצת שיותר אליכם מדבר, אז אני מאוד ממליץ על פרק 128, הוא גם קצר יותר, על למה social media isn't bad for you. הוא מביא מישהו, הרי ידוע שכולם מדברים על כמה להיות עם הטלפון הורס לך את החיים והורס לך את הנשמה והכל. הוא מביא מישהו שעשה הרבה מאוד מחקרים, והוא עשה מטה-אנליסיס, מה שנקרא, על למה זה קצת חרטה, ולמה אנשים בוחרים לראות את זה ככה. וזה מאוד מאוד מעניין, וקצת פותח זווית אחרת על דברים. בכלל, הראייה התרבותית-סוציולוגית של כל הפודקאסט הזה היא פשוט פותחת עיניים. גם יש פה פרק על תרבות הביטול, על ה-cancel culture, שזה
אני
must,
מיד
must,
אדבר על זה,
must.
אני מיד אדבר על
אז
זה.
בבקשה, תגיד.
רגע, רק לפני שאתה מסיים, רציתי לשאול אותך שאלה שעלתה לי, עמדה לי בגרון כל הזמן הזה. אתה מרגיש שיש כאן מבחינה פוליטית סוג של אג'נדה שמייק פרידמן מנסה להעביר?
כן, חד משמעית.
מה
אני לא יודע
האג'נדה?
אם, אני לא יודע אם האג'נדה
מה
היא
האג'נדה?
פוליטית, אני לא יודע אם היא פוליטית, אבל כמו שאמרתי, הוא מאוד חזק בסאבסטק ומאוד מאוד חזק בריבוי קולות וב...
איך היית מגדיר אותו מבחינה פוליטית, נגיד?
הייתי מגדיר אותו שמאל.
באמת?
הייתי מגדיר אותו, כן. הייתי מגדיר אותו שמאל, אבל מה זה שמאל? כאילו, מצביע דמוקרטים, או בריטי בכלל, כן? אבל הייתי מצביע כן, הייתי מצביע שמאל מרכז. זה מה
לא
שהייתי
בריטי.
מגדיר אותו. הוא בריטי, הוא מלונדון. אבל אם
באמת?
כן אני שוגה, לא יודע, אם אני טועה, תתקן אותי, אבל אני די בטוח שאני צודק. אנחנו נעשה לזה פאקט צ'ק. אחר כך נראה לי שגם לא סתם הוא בחר את 1984 ואורוול שהוא בריטי בעצמו. נראה לי שזה לא במקרה.
כן, בגלל זה מעניין אותי, כי אורוול היה ידוע כסוציאליסט, סלש אפילו, הייתי קורא לזה, לשלבים מסוימים קומוניסט, הוא נלחם הרי במלחמת
לא הייתי מבלבל
האזרחים
את מייק פרידמן
בספרד. לא, לא, ברור שלא, אבל אני אומר ההפך, אני רואה אותו כאג'נדה שמספר פרקים מציגים, חושפים, הייתי אומר, את הצביעות של השמאל העדכני של זמננו. זאת אומרת, מאוד
חד משמעית.
נגד...
חד משמעית, אבל מצד שני גם לא, הוא לא שמרן
כן, הוא בעד
בשום
ריבוי
צורה.
קולות, והוא לא, כן, הוא לא שמרן במובן הקלאסי של המקרה. בגלל זה אני אומר, מה
בדיוק.
שיפה, שאני מרגיש שיש פה מעין חיה שהיא אולי קצת, לא יודע אם לקרוא לזה מעל, אולי קצת מצד כל המשחק הזה.
כן, אני חושב, אני נוטה להסכים עם זה, עם האמירה הזאת. אני ממש נוטה להסכים איתה, אבל כן אני אבדוק יותר לעומק, אני די בטוח שהוא מלונדון, אבל אולי בפרק
מעניין,
הבא אני
מעניין
אבדוק
מאוד.
את זה, ומקסימום אני טועה, אני בפרק הבא אדאג לעשות תיקון.
אז ככה, באמת, היופי של הפודקאסט הזה, מעבר לבאמת להביא את האלמנטים הדיסטופיים, זה להראות את הצביעות שקיימת באמת בתפיסות פוליטיות מסוימות, בעיקר סביב הקפיטליזם. הקפיטליזם פה עומד התפיסה
למבחן.
ממש 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 ברורה כיצד הוא הכוח המשפיע והדומיננטי ביותר בחיים שלנו. משהו לגבי הטכנולוגיות שנורא נורא יפה שעלה לי בראש, זה ההתעסקות הזאת בכל מה שקשור לג'נטיקס, כאילו להתעסקות גנטית, השבחה גנטית וכן הלאה וכן הלאה. זה משהו שבעבר היינו תמיד מתייחסים אליו כלשחק אותה אלוהים. כאילו, אתה יודע, לקחת משהו שהוא לא אמור להיות בכוח שלנו, לשחק
כן.
עם בריאה אנושית. ואני, הדיסוננס הזה בין הדבר הזה לבין משהו שגם כן עולה בהסכת, AI, אני רואה את זה כמשהו דו-קוטבי לחלוטין. זאת אומרת, בין המקום שבו אנחנו רוצים לשחק אלוהים, לבין המקום שאנחנו רוצים לברוא לנו סוג של כוח עליון נוסף שנוכל לפנות אליו. אני לא אקרא לזה בדיוק אלוהות, כי זה גם יצר, כשהעליתי את זה בשיחה, זה יצר המון אנטגוניזם, אבל אני חושב שיש פה עניין במיוחד לעולם החילוני, רצון שתוכל לפנות למשהו. שייתן לך תשובות וייתן לך מידע. ואנחנו יוצרים פה מעין כוח שאנחנו מזינים בתוכו את כל האינפורמציה שהייתה קיימת לאנושות, ובכך נותנים לו את היכולת ליצור לך השערות עתידיות שהן על גבול הנבואה הוודאית.
אתה יודע,
אז זה
אני
מאוד
מאוד
מעניין.
מסכים איתך. בפרקים האחרונים יצא לנו לדבר קצת על זה שאני אומר לך שאני מבולבל והכל, הפוסט אמת כבר, עידן הפוסט אמת הביא אותי קצת כמעט לטרללת. ומדברים על זה הרבה ב-1984 Today,
נכון.
על כל העניין הזה של למי להקשיב וכבר אי אפשר להאמין לאף אחד. ואתה יודע מה, גם בליגת הסדק מדברים על זה הרבה מאוד. על זה שאתה לא יכול להקשיב לאף אחד, אתה לא יכול להאמין לאף אחד.
כן, זה משהו שהוא נוכח בכל רגע, כן.
אבל היית יכול. עדיין לא הפרחנו מדי את האמינות של ה-AI. גם זה יקרה.
אז זה לא נכון, כי הוא כבר עכשיו אני יכול להגיד לך שהוא משקר, אבל אם אתה לוחץ עליו, הוא כאילו עושה את העבודה הנכונה, וזה מה שמצחיק, שאנחנו, ברגע שגורמים אנושיים מזינים אותו, הוא למד להיות שכונה כבר באופן אוטומטי. זאת אומרת, אני יכול לרצות אותך בקלות, אני לא אעבוד קשה. זה בכלל הזוי כמה, אתה יודע, אם כבר מדברים על בצלם, אז כמה AI הוא בצלם אנוש, כאילו, זה מטורף.
אני כל כך מסכים עם מה שאמרת מקודם. אפילו אתה מחדד לי דברים, אתה גורם לי לחשוב על הדבר הזה של בעצם, אנחנו סוג של מחפשים לעצמנו, לא יודע אם להגיד אלוהים, אבל משהו להיאחז בו. ו-AI
כן.
לגמרי כרגע תופס את הנישה הזאת. אולי זה כל פעם עם טכנולוגיה, ככל שהטכנולוגיה מתחדשת, אני לא יודע, אתה יודע מה? כי
לא, אבל
עכשיו אני חושב
זה
לעצמי,
שונה, אחי.
זה
כן.
שונה, זה ממש שונה. כי עם כל הרשתות החברתיות, היה איזו תקופה, אולי עדיין קצת קיימת, של קהילתיות. של טיפה, כאילו הדבר הזה טיפה הכניס קהילתיות, וגם הקהילתיות הזאת היא נשברה, כי כל העניין של הטוקבקים וכל הזה הפך להיות הרעל הגדול ביותר שקיים בעולם.
כן.
וכן, AI, אני מסכים איתך לגמרי, אחי. וואו.
גם בשונה ממנועי חיפוש ודברים כאלה, יש לך פה ממש מענה אמיתי שפונה אליך ומתייחס אליך ומגיב לך
ואוהב
בצורה
אותך,
מדויקת,
אוהב
כן,
אותך.
ואוהב אותך וכועס וכאילו מאוכזב ממך, כאילו...
כן, כל מה שאנחנו לא אחד לשני.
לגמרי. אז רק באמת להתעסק בשני פרקים ספציפיים רציתי לשים עליהם זרקור. קודם כל, פרק 103, הפרק השלישי, עם סי.ג'יי הופקינס,
איזה
שנקרא
פרק, וואו.
Thought Crime. אז זהו,
יאללה, אני אספר עליו.
שמשהו הוא חושף, זה אינפורמציה מאוד מעניינת. סי.ג'יי הופקינס כתב מאמר מאוד מאוד מעניין שהוא משווה בין קאטה דווידיאנס למשטר טוטליטרי רק בקנה מידה אחר, שזה מדהים, אחי, פשוט מדהים. ומעל הכל שם ההתעסקות במחשבה על קפיטליזם שהוא שינה את תפיסת המדינות, וזה מדהים שזה בדיוק מה שדיברנו עליו בפרק הקודם.
כן.
וזה
הרבה.
הולך, וכאילו, ובמקום הזה זה היה מדהים, כי הוא אומר לך בעצם, תחשוב על זה שאנחנו מסתכלים על משטרים טוטליטריים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסוף הקפיטליזם הוא הכוח המניע באמת, כי הוא נותן לך
וזה
כדוגמה פה את
נכון, חד
איראן,
משמעית.
את איראן וסעודיה, ואומר לך, אוקיי, מדינה אחת לא מסכימה לשחק את המשחק הזה וכולם שונאים אותה, ומדינה אחרת, שוב, אולי משהו, אולי יש שינוי קטן שנעשה עם הזמן בעקבות זה, אבל היא כן מאוד שוביניסטית, היא כן מתעללת באנשים, היא כן מביאה אנשים ברמה של עבדים ועושה דברים נוראים וסוקלת אנשים, אבל מדינה אחת משחקת את המשחק הקפיטליסטי, a.k.a. סעודיה, ערב הסעודית,
סעודיה.
אז היא מותרת, אז היא רצויה.
בכלל
ומעל הכל הוא
הפרק
כתב...
הזה, כן תמשיך סליחה.
לא, לא, תן את ה...
בפרק הזה זה מדהים שאיך, על מה בעצם הוא הביא אותו, הביא אותו על זה שהוא כתב איזשהו ספר, סי.ג'יי הופקינס, על
בדיוק
נגד
מה שלא.
מה שאתה להגיד, על כל מה שהיה בקורונה, והוא שם על
לא,
ה...
אוקיי, זה לא
על
אני.
עוד, אוקיי, על הקורונה, והוא שם על
אז
השער.
כן, אז כן ולא.
אני אגיד ואז
אז...
אתה תגיד, אתה תתקן אותי.
כי הוא הופיע בשני פרקים, פרק אחד הוא ממש התעסק במשפט של מה שאתה הולך לדבר עליו,
אז זה
ופרק
מאה
הזה הוא...
ושלוש.
לא, 103 זה הפרק הכללי, ופרק אחר
לא.
הוא הופיע וממש דיבר על המשפט שהיה לו בגרמניה, ש...
זה מאה ושלוש, אחי.
לא, 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 היה לו פרק
אני אומר
אחר
לך.
שעסק אך ורק במשפט עם העורך דין שלו ביחד.
אוקיי, אז את זה לא שמעתי. אוקיי. אז במאה ושלוש, אבל הוא כן מדבר על זה שבעצם הוא כתב את הספר והוא שם את זה כמו, את הכריכה, כמו הכריכה של ברייך השלישי.
כן, הוא
נכון?
שם בעצם מסכה שאנחנו מכירים כמו המסכות קורונה, ולידה, ממש כאילו מתחתה, יש סוואסטיקה כזה, על המסכת קורונה, וזה כאילו בעצם רפרור לדרך שבה, כן, כאילו זה ממש מרפרר ל...
וטבעו אותו
לא
על זה שהוא נאצי.
למיינקאמפ, אבל כן, וזה אבסורד, כי זה בדיוק הפוך, אבל בהמשך הוא באחד הפרקים האחרונים, הוא מספר על זה שכאילו הוא ניצח במשפט בסוף.
ניצח במשפט, יופי, לא ידעתי.
כן. אז מה שנורא מעניין, הספר שאתה מדבר עליו, הוא כתב גם ספר שנקרא Zone 23, והספר הזה גם כן מרפרר לקורונה ברמה מסוימת, כי בעצם מה שקורה בו בעולם דיסטופי, מתגלה שזעם ואלימות נגרמים על ידי דפקט גנטי בכל האנושות, שזה כאילו גם כן, איך דפקט יכול להיות בכל האנושות, אבל בסדר, זה כאילו גם מעניין ברמה הלשונית. הוא מחלק את האנשים, את העולם לשלושה סוגים. הצעירים, שגנטית הוסר מהם החלק הזה שגורם לזעם ולכעס ולאלימות. זקנים שמטופלים באופן מסיבי על ידי תרופות כדי שלא יוכלו להיות אלימים. והדיסידנטים כביכול, שהתרופות לא עובדות עליהם, או כאלה שלא רוצים לעבור טיפול תרופתי, והם מרוכזים בסוג של גטאות. וזה גם כן מה שאני אומר, זה כאילו מעבר לעניין המאוד מעניין שהספר הזה מעלה, הוא כי יש פה המון ביקורת. על הנושא הזה, של כאילו מה קורה עם אנשים שלא מסכימים ללכת בדרך הישר ולהאמין לכל מה שמכתיבים להם מלמעלה, הוא אמת לאמיתה. אז מרתק, אני חייב לקרוא את הספר הזה, ומה שכן גם כאילו, בתור בן אדם שהז'אנר האהוב עליו הוא דיסטופיה, אז גיליתי שם המון, גם הייתה עוד סופרת, ברח לי את שמה, שגם כן מספרת שם על ספר שהיא כתבה. קיצור, זה בקטע הזה, אם אתם חובבי דיסטופיה, חובה 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 להאזין, קריסטינה דלצ'ר, גם כן מאוד מאוד מעניין.
118,
עשיתי
כן.
לעצמי, כן, עשיתי לעצמי רשימה של ספרים שאני חייב לקרוא.
גם אני, בעקבות הפודקאסט הזה, עשיתי לעצמי רשימה של ספרים שאני חייב לקרוא. חד משמעית. קיצור,
רגע,
אין
רגע, רגע.
מספיק מילים. יש לך עוד, תן, תן, אחי, תואר.
פרק 29 עם ריצ'רד סנדרסון.
מה תספר?
הפרק הוא לא, הוא סוג של כתב אישום נגד השמאל הפרוגרסיבי. זה בן אדם באמת שכאילו הוציא... בטוויטר זה היה, באקס, כאילו הוציא מספר אמרות שיכלו להתפרש בצורה כזאת כטרנספובים, ומאז הוא זכה לקינסול מוחלט לחלוטין בתור מוזיקאי, מראה שהשמאל הפרוגרסיבי הוא ההפך המוחלט מחופש הביטוי, זאת אומרת אם אתה לא עומד איתנו בקנה מידה שלנו, אין לך זכות להביע את הדעה שלך נקודה, ואתה לא קיים, ואתה... וזה כן, זה מראה על השמאל בכללי, ובפרט על השמאל הפרוגרסיבי, כיצד תפיסות כמו התנשאות, זה הדבר הכי רחוק מחופש הביטוי. זה היה פרק מאוד 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 חשוב
אתה יודע,
ומאוד מעניין ו...
ככל שאני חושב על זה יותר, באמת, עם השנים, ימין, אולי זה תמיד היה ככה, כן? אני רק עכשיו נכנס לעומק הדברים האלה, אבל הימין הפך להיות חסיד של מה שנקרא The First Amendment, של חופש הביטוי, והשמאל, אתה יודע מה? גם הרי הקומוניזם, אותו דבר, הקומוניזם נחשב שמאל, אבל אין לך שם שום זכות ביטוי. והימין הפך להיות בעצם הביקן של חופש הביטוי.
כן, כי אם אנחנו מדברים על
גם
תפיסות,
בארץ.
אז שוב, אם אנחנו מדברים על תפיסות נטו במקור שלהם, אז הימין אחי הוא, הימין אומר לך שוק חופשי, תעשה מה שאתה יכול, כל אחד נתון בפני עצמו. השמאל אומר לך צריכים לדאוג לכולם. מן הסתם, בבסיס הימין הוא הליברלי.
אבל
מה
כשאתה אומר לדאוג
שנעשה...
לכולם, אז, אבל להשתיק אותה, אתה מבין? יש פה דיסוננס
כן, לדאוג
מאוד
לכולם
מאוד גדול.
למען הכלל, למען מטרה כלשהי, זה היחידים לא חשובים, הם רק הם בורג במכונה.
כן.
שוב, זה לא, זה כאילו גם במרקסיזם בפני עצמו, כאילו כולם צריכים לדאוג לזה שיש שוויון, שאין הבדל בין האנשים. זה מבטל לחלוטין לך את מה זה הפרט, מה השוני, מה הופך אותנו למיוחדים.
וגם
הימין
נכס,
במקור
נכס
שלו,
הופך להיות כלום.
גם תראה היסטורית, הימין הוא זה שהביא את ביטול העבדות בארצות הברית, הימין,
נכון,
כאילו
הרפובליקנים.
הימין במקור הוא
לינקולן היה
הליברלי.
רפובליקן, נכון. מאוד מעניין. איך אפשר להיות שמאלני? זה
אפשר,
פשיזם.
אפשר. לא, אפשר, אפשר, אפשר להיות
או
שמאלני.
יותר גרוע, קומוניזם, אחי.
אני גאה להגדיר את עצמי כשמאלני ביחס להגדרות שנמצאות היום.
אני כבר החלטתי שאני מבטל את כל ההגדרות האלה לגבי עצמי.
בסדר גמור. אני חושב, אמרתי לך, אני משתמש בזה כסוג של כלי לעשות די-דימוניזציה.
אני מכבד את זה מאוד, מאוד.
ציונים. וואי, זכי, זה אפשר, יכולנו להמשיך לדבר על זה גם עוד חצי שעה בקהל.
לגמרי. התחלתי להרגיש טיפה לא נעים לפני כמה דקות, אבל התחלתי להרגיש שאנחנו... כי
כן,
יש עוד
כי אני גם
בקבינט תרבות.
חפר, כן,
אני
חפרנו
גם
את החיים.
חפרתי, חפרנו. אבל
חפרנו.
אין מספיק מילים, צריך לשמוע את זה. ועל כן זה קיבל 5 אוזניות, ואם היה 6, הייתי נותן 6, ואם היה 7, הייתי נותן 7. אין
זהו,
ספק.
זה מדהים, זה פעם ראשונה מזה המון זמן שאתה נותן כזה ציון גבוה. אני נתתי לו 4.5 אוזניות, ומעל הכל, וזה משהו גם שאולי מכל השבחים לא אמרנו את זה, אבל מי שאין לו סבלנות, זה באמת, זה דיון מאוד מאוד עמוק וחופר, כאילו. הוא לא יכול לקבל אצלי 5, כי אני לא יכול כזה בכל רגע נתון לשבת ולשמוע, אני חייב להיות 100% על זה, ואפילו להיות פנוי לחפש, אתה יודע, מאמרים תוך כדי וספרים והערות שוליים. זה מעיד על כמה זה עמוק ומשמעותי, אבל מצד שני זה לא יכול להתאים לכל רגע, וגם לא לכל
מדהים
בן אדם.
שזה מה שאני מחפש, אבל תמיד, אלה הפודקאסטים שאני כאילו אומר,
לגיטימי, לגיטימי
זה
לגמרי.
פודקאסט, שאתה פשוט נכנס וזה שואב לך את הדודה.
אז 1984 Today, המלצה מאוד 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 חמה.
מאוד.
ונעבור לפינת
לפינת התרבות.
התרבות. פינת התרבות.
אני לצער, לא יודע אם זה לצערי, דווקא אתה יודע מה, לשמחתי. עוד פעם הולך לדבר על היפ-הופ.
אוקיי.
ישראלי. דיברנו קצת, אמרנו דצמבר, להזכיר. אמרנו דצמבר היה חודש היפ-הופ ישראלי מדהים, עם ג'יגה ג'וס ועם שבאק סמך.
שבק.
אבל ינואר לא רואה את החודש הזה ממטר.
שגעת.
רק קצת בשביל שנבין. יצאו 7 אלבומים. ושכל אחד מהם הוא בצבע אחר. אני רק ככה אתן honorable mentions.
יכול להתחיל מרביד.
רביד, עמוק, יפה, אבל חסר מבחינתי לעתים.
לא מחדש, לא מחדש.
לא
כן, לא
מחדש,
מחדש
אולי
את...
השמש זורחת עליי, שיר נפלא.
אני אתן בינתיים את השני סנטים שלי, זה
תן.
שלגבי האלבום החדש של רביד, שהוא אלבום טוב, אבל אני חושב שבגלל שהוא כבר הרגיל אותי לסטנדרט כזה גבוה, הרגשתי שהאלבום הזה... לא עומד בציפיות שלי, כי הוא לא מחדש לי שום דבר באמת. הוא כן מרגש, הוא כן מעניין, אבל גם ספציפית אולי בקטע שהוא לא פייר, אני חושב כאדם שמקבל כל כך הרבה במה, אני לחלוטין מבין למה במצב כזה שכל כך הרבה פילוג הוא בוחר לתת מסרים של אחדות, אבל הייתי רוצה שהוא ידבר יותר את הדעה האמיתית שלו מאשר לזרוק סיסמאות לאוויר בנושא הזה.
מדהים שאתה אומר את זה, כי בדיוק חשבתי לעצמי, כששמעתי את האלבום בפעם השנייה שיש לו, הוא בחרב פיפיות. הוא במקום שמצד אחד הוא חייב לספק אותנו, הוא חייב, הוא כבר במקום בסטטוס כל כך גבוה, מבחינת ראפר שהוא חייב לתת למאזינים שלו, למעריצים שלו, מה שהם רוצים, ומצד שני הוא צריך להיאבק על הקול האותנטי שלו, וזה מאבק מאוד מאוד קשה, ואני לא בטוח שהוא צלח את זה באלבום הזה, אבל עדיין זה אלבום טוב. קראתי לו העצוב. אקו הוציא אלבום פרא, אלבום מקסים, כיפי, מומלץ מאוד, מי שאוהב היפ-הופ וקצת רוצה לשמוע היפ-הופ נשי חזק, מאוד חזק וטוב, אז
מעניין, לא
אקו,
שמעתי, אני יודע, היא בדרך
טוב,
כלל
טוב.
כן גם משיקה יותר לעולמות הסול והפאנק, הוא מאוד היפ-הופי או שהוא גם גרובי כאילו כמו שהיא בדרך כלל?
ים גרוב, ממש כיף, ממש כיף. דודה הוציא אלבום
לא, זה
טוב,
גם אני
שקוף,
רשמתי
שיש
שקוף,
שם
אחלה אלבום.
אחלה אלבום, שיש שם שיר, כל הטוב בדרך, שזה, קראתי לו השיר שהכי הייתי צריך, שיר ממש טוב.
כן, הוא תופס לך מהרגע הראשון עם כנות, כאילו אחלה
כן,
אלבום. שוב, מי
אחלה
שלא אוהב
אלבום.
דריל, מי שלא אוהב דריל כביכול, לא ידבר אליו, כי דודה זה מה שהוא עושה, הוא עושה דריל, הוא המלך הדריל הישראלי.
ממש טוב.
מי שאוהב אותו ממבוא הדודאים ימשיך איתו, אבל גם הוא, כאילו כמה שהוא קול חדש וחשוב מאוד, הוא לא לכולם אחי, כי הוא
לא
מאוד
לכולם,
מונוטוני, הוא מאוד
מסכים.
מונוטוני בדרך שלו.
עכשיו אני רוצה לעבור גם לאברי ג'י. אני לא יודע אם אני אומר נכון את השם שלו.
אברי ג'י,
אברי ג'י,
אברי ג'י,
אברי
אברי ג'י.
ג'י, ואני אשים אותו באותו רגע שורה עם רון נשר, שאני בכלל לא כיבדתי ולא אהבתי, אבל שני האלבומים שלהם, השיתופי פעולה שהם עושים באלבומים האלה, פשוט מבריקים. לכל אלבום יש שם כמה שיתופי פעולה מדהימים, וממליץ לשמוע. ועכשיו נגיע לאלבום הטוב ביותר, שיצא בינתיים, ועדיין לא יצא אלבום של לוקאץ', שאני מחכה לו בקוצר רוח, הוא יוצא עוד שבוע, אני חושב. אבל האלבום הכי טוב שיצא החודש, by far, זה אלבום של פלד, אימא'לה. שמעת את האלבום?
שמעתי כמה שירים.
לא שמעת, טוב, קודם כל הוא קצר ברמות, אחי.
כן, זה איפי, זה לא באמת אלבום.
כאב ודמעות, זה 22 דקות, אם אני לא טועה, 22-23 דקות, 7 שירים. אחי, אבל כל שיר בפאקינג צבע, יש שם את יוסי עדן, ספיר סבן, זה אלבום דיכאון בעצם,
כן.
בכלא 6 שמה, אבל כל שיר בצבע, אני כבר יודע את כל האלבום בעל פה, השיר אנטארקטיקה הוא שיר מושלם, מאוד מומלץ. אז זהו, זה לפינת התרבות, יש לי עוד מלא, אבל אני חושב שזה מספיק להיום.
אז אני אתן אולי דווקא דברים מחוץ לעולם המוזיקה. קודם כל, מי שלא ראה, נתחיל מהיותר מתאים לכולם. יש את הדוקו על ג'רי ספרינגר בנטפליקס, שנקרא Fights Camera Action. מאוד מאוד מומלץ בתור ילד שהיה רואה ג'רי ספרינגר ולא מבין למה מרשים לו לראות את החרא הזה. מאוד מאוד מעניין, אני לא אספיילר ולא כלום, מי שמעניין אותו דוקו מאוד מומלץ. קצת ברפרור למוזיקה וקצת ברפרור לעולם שלנו. יש הסכת שנקרא But Have You Heard It on Vinyl, שני חבר'ה בריטים ששומעים כל מיני אלבומים. הפרק השישי של ההסכת הזה, הם מדרגים את האלבומים של תראפי, מאוד נישתי, אבל תראפי עם סימן שאלה בסוף, אחת הלהקות האהובות עליי, אז לשניים שלושה שזה יעניין אותם, הנה זה הדבר. ניל גיימן, שמעת על האשמות על
אוי,
התקיפה המינית איתו?
שמעתי.
אז זה משהו שצבר תאוצה בצורה משמעותית מאוד עכשיו. כואב מאוד לשמוע את זה בתור אחד שכל מה שגם הכתיבה שלו בעולם הפנטזיה וגם הכתיבה שלו בעולם הנובלות הגרפיות מאוד משמעותית, מאוד קריטית. אני מעריץ את הבן אדם הזה ברמה מסוימת. חרא גדול, מסתבר שהוא חרא גדול. ובזכות אביב
מבאס, אנחנו
ירונסקי,
תשרמו אותה.
בזכות אביב ירונסקי נחשפתי לזה שיש הסכת שההסכת כולו עוסק בנושא של האשמות על התקיפה המינית על ניל גיימן.
שבע
אני אוסיף
נשים
את הקישור
שמה,
ל...
נכון? כן.
אני אוסיף את הקישור למטה, זה נקרא Master, The Allegations Against Neil Gaiman, אז מי שרוצה לשמוע את זה בצורת הסכת, כי זה מה שאנחנו באים לעשות בעצם, גם כן מעניין. ועוד דבר קטן והכי נישתי בעולם, הייתי שבוע שעבר בהשקה של ספר שנקרא Scriptural Vitality של פרופסור אינדי ניימן. עכשיו, זה הכי נישתי בעולם, אבל זה היה מאוד מעניין להיות שם ולשמוע את זה. היא בעצם לוקחת את כתבי בית שני. גם אם זה באמת ספרים שנכנסו לקנון המקראי, וגם בעיקר כאלו שלא, ספר היובלים וכדומה, ומראה כיצד ניתן להסתכל על הכתיבה הזאת, הספציפית הזאת, כחלק ממקשה אחת מלאה מהמקרא, וכמה חשוב לנו לא לחפש את האורטקסט, לא לחפש כל הזמן את הטקסט המקורי, אלא להתייחס לחיות הקיימת של הטקסט. מאוד מאוד נישתי, אבל יש את הטקסט הזה אונליין, אז במקרה אם אתם חפרנים או משעמם לכם, או במקרה אוהבים דברים כאלה כמוני, שווה הצצה.
נשמע
זהו.
מעניין מאוד. אוף, וואו, אחי. למה אנחנו כל פרק נהיים, זה נהיה ארוך יותר וארוך יותר, מה קורה לנו?
קודם כל זה בגלל שאנחנו לא מקליטים כל שבוע,
לא
אז
רצינו
נאספים
לקצר?
ונאספים הדברים. לא, אני אומר, נאספים ונאספים הדברים, אנחנו לא מקליטים כל שבוע. גם אני לפני תקופת מבחנים, אז אני מעניין מתי
אתה
הפרק הבא
מכין אותי,
שלנו יהיה.
אתה מכין אותי,
כן,
הבנתי.
אחי, כן. אבל לא, אני חושב שאם יש לנו, ההפך, אם יש לך... איתך מה, זה מה שאני נהנה, כי במקום להוציא תוכן בכל שבוע בכוח, אנחנו מגיעים שאני, אחי, אני, אל תן לי כבר להקליט, כאילו יש לי כל כך הרבה מה שאני רוצה להגיד. אז זה חשוב וזה כיף.
אתה רוצה לסכם אחי?
אין הרבה מה לסכם, נגיד לכם תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים. אם נשארתם איתנו עד כאן, אז אתם
שאפו.
אחים ואחיות על מלא, אני אשתמש במונח של מורחן. תודה לירון בן צור על הפתיח. ומעל הכל, למי שבחר היום את ההסכת, בחר הסכת שהוא נתן לו חמש אוזניות.
מעניין
רוני
למה הוא בחר אותו.
סקליאר.
תודה רבה לאיש, לאגדה ולמופת, אוהד בן צור.
ועד הפעם הבאה.
תודה רבה גם לכם. לילה טוב. או בוקר טוב, או צהריים טובים.
או, whatever טוב. יהיה טוב, שיהיה טוב.
יהיה טוב.